הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא הדאגות בזמן המגפה. בני אדם שדואגים, זה נורמלי, זה טבעי, זוהי תגובה אנושית. אשרי אדם מפחד תמיד. אשרי האדם שהוא חושש והוא בודק את צעדיו, בודק ובוחן שהוא לא עושה טעויות כדי שלא ייפגע בעתיד, כמו שאומרת המשנה בפרקי אבות. אל תיבז לכל אדם, אל תזלזל בבני אדם שאפילו נראה לך שהם קטנים, הם מבוזים, מכיוון שיום אחד תשחק לאדם הזה השעה והוא יפגע בך בחזרה. דבר נוסף אומרת שהמשנה, אל תמפליג לכל דבר. אל תאמר שבעיות לא יגיעו, הכל יהיה טוב, הכל יהיה בסדר. שלא לדבר על כך שבני אדם לא ירשו לעצמם לעשות מעשים שמסכנים את עצמם. שהרי בפירוש אומרים רבותינו בגמרא מסכת כתובות, שהכל בידי שמיים, חוץ מצינים פחים בדרך עיקש, שומר נפשו, ירחק מהם. כלומר, אם האדם יוצא במכנסיים קצרות ובגופיה, ביום חורף לרחוב, ולאחר מכן הוא חולה, האם זה נגזר עליו משמיים? ודאי שלא. זה לא נגזר עליו משמיים, הוא גזר את זה על עצמו. כמו שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, הכל בידי שמיים חוץ מצינים פחים בדרך עיקש. העקשן שלא שומר על דרכי הרפואה הרגילות הידועות לנו, הצינים פחים בדרך עיקש, הם בגללו, באשמתו. זה היה ידוע בשמיים שהאדם הזה עתיד להזיק לעצמו, אבל זה לא היה מוכרח. האדם הוא זה שעשה את זה. אם עכשיו האדם, לדוגמה, לא שומר על ההוראות של משרד הבריאות בנושא האימנעות מלהתקרב לבני האדם, שמירת המרחק בצורה הראויה והנכונה, כשאדם לא עושה את זה, הוא לאחר מכן הוא אומר, אני רגוע, אני שלב, מה שנגזר עליי בוודאי יגיע. זוהי טעות, זוהי אמרצות, עם הארץ כך מדבר. אבל מי שמכיר את דברי חז"ל, הוא יודע שרבותינו אומרים הכל בידי שמיים חוץ מצינים פחים. צינים פחים בדרך עיקש. אם האדם שומר על עצמו בדרכי הטבע בצורה בריאה ונכונה, ולאחר מכן הוא בכל אופן חולה, על זה נאמר שזה לא הוא ביוזמתו הביא על עצמו, אלא זה משמיים. אבל כאשר האדם מיוזמתו יוצא עם מכנסיים קצרות לרחוב ביום חורף, ודאי שחלים עליו דברי חז"ל, הכל בידי שמיים חוץ מצינים פחים. הצינה, מכת הקור שהוא מקבל, היא לא נגזרה עליו משמיים, הוא גזר אותה על עצמו. כי כך אומרים רבותינו, כשאדם מזלזל בבריאותו, האדם נעשה חולה יותר ממה שהחליטו עליו בשמיים. אם האדם לא שומר על ההוראות, הוא בוודאי מזלזל בבריאותו, ורק על זה אומר המהר"ל מפראג, שבגלל זה יסבול האדם מהמחלה, כי המזלזל בבריאותו, המזלזל במה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם, בז לדבר יחבא לו. מי שבז לדבר זה עצמו נעשה את החבלה שלו. למה שהוא בז, הוא בז לבריאות שלו, אז הבריאות שלו באמת תהיה מבוזה בעיניו, ומבוזה באופן כללי חס ושלום. בוודאי שצריך האדם לדאוג. אם האדם לא ידאג, אז איך הוא יוכל לקחת אחריות על עצמו או על אחרים? שלא ימשיך לשורר כל מיני שירים של אמונה. אני מאמין שהכל משמיים ואני לא אנזק, גם אם אני אלך עם מכנסיים קצרות ביום חורף. האדם הזה הוא כופר במה שאומרים חז"ל, הכל בידי שמיים חוץ מצינים פחים, כי צינים פחים בדרך עיקש, אומר שלמה המלך, ולא בדרך השם. צינים פחים, צינים מכת קור שיקבל האדם, בהרבה מאוד מקרים זה בדרך עיקש ולא בדרך השם, ולכן שומר נפשו ירחק מהם. צריך האדם לדאוג כדי להימנע מבעיות עתידיות. בני האדם דואגים מדי פעם, וזה נורמלי, וזו תגובה אנושית, טבעית ונצרכת. הבעיה היא כשהדאגה יוצאת מכלל שליטה, ואז היא עלולה להיות בעיה, נושא שמעסיק את האדם 24 שעות. ואז האדם הופך להיות אדם דואג. לא אדם שגם דואג, אבל גם דברים אחרים, אלא אדם דואג. ובסדר ההושענות, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, הושענה, לדוגמה, דגן מדלקת, חיטה מחגב, נפש מבהלה. מבקשים מהקדוש ברוך הוא, הושענה, הקדוש ברוך הוא תושיע אותנו שהנפש לא תהיה מבוהלת. וכמו שהדלקת עוקרת ומשחיתה את הדגן, החגבים מאבדים את החיטה, הבעלה פוגעת בנפשו של האדם ומאבדת את שפיות דעתו. פעם שאלו את חתנו של החפץ חיים, ממה התפעל ביותר מתוך ההנהגות של חותנו החפץ חיים? הוא אמר שהדבר המפליא ביותר היה שלוות הנפש, ישוב הדעת, בכל זמן, בכל עת, גם בזמנים שבאו אליו איסורים קשים. שלוות הנפש באה מתוך תוקף האמונה בהנהגת הקדוש ברוך הוא, שהוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים והכל למען הטוב, הטוב ביותר שיכול להיעשות על ידי מי שאמר והיה עולם. אבל האדם, כאשר הוא דואג והנושא המדאיג הופך להיות עסק שמעסיק 24 שעות ביממה, הדאגה כבר מתחילה להיות בעיה רצינית. האדם חושש שלא הפסקה מסכנות עתידיות, או הוא מצפה תמיד לגרוע מכל. הוא גם יכול להפריז לעתים קרובות בהערכת הסיכונים להתרחשותם של אירועים לא רצויים, וגם בחומרתם של האירועים האלה. והוא גם חוזר פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, על אותן דאגות. וגם כשהוא מנסה להתחמק מהדאגה על ידי הסחת דעת או הימנעות ממצב מסוים, בכל אופן הוא לא מצליח. שוב, הדאגה עולה, והדאגה משתקת את האדם. במקום לאתגר את מערכת החשיבה של האדם ולהניע אותו לקראת פתרון של הבעיה. אנשים שומרים לאדם המודאג, תפסיק לדאוג, פשוט תפסיק לדאוג. אדם שאומר דבר כזה לא מבין איך הנפש פועלת. אם לדוגמה, מישהו היה אומר, תפסיק לחשוב על הצבע האדום, אל תחשוב על הצבע האדום. זה היה בלתי אפשרי, כי כשאדם מנסה פעם אחר פעם להימנע מלחשוב, להימנע מלחשוב על מה שהוא נמנע מלחשוב, על זה הוא חושב. צריך האדם למצוא כלים וגישות אחרות, וננסה להציג את האפשרויות בעזרת השם. וכדי להבין איך אנחנו עושים את זה, ראשית חשוב להבין, כשאנחנו מדברים ועוסקים בנושא הדאגה, אין כאן תהליך חד פעמי, נקודתי של דאגה. יש כאן תהליך של מעגל קסמים. הנפש נשלטת על ידי הדאגה. המחשבות, הרגשות, ההתנהגות. לדוגמה, מתרחש איזשהו אירוע מסוים. או יש איזושהי הודעה מסוימת. עוד חולה, הנגיף מתפשט, אמבולנס חולף ברחוב. המחשבה היא שמשהו דרמטי הולך לקרות. מתחילים להרגיש הרגשה רעם. גם ברמה הגופנית לפעמים הלב מתחיל לפעום במהירות רבה יותר. הנשימה נעשית מהירה יותר. במקרים קיצוניים יותר האדם גם מתחיל להזיע, השרירים מתחילים להתכווץ. האדם אולי אפילו מתחיל להרגיש סימפטומים שקשורים לבטן, כאב בטן, אולי בחילות, גם ברמה ההתנהגותית. יכול האדם לעשות הרבה כדי להימנע מההרגשה. לדוגמה, הוא לא רוצה לשמוע כלום. הוא לא רוצה שום דבר לשמוע, אבל הוא לחוץ. או מצד שני, בדיוק הפוך. הוא רוצה לבדוק כמה חולים יש, איפה הם היו. עוד פעם, כמה חולים יש, איפה הם היו. עוד פעם, כמה חולים יש, איפה הם היו. להיות בטוח, הוא כן קשור אליהם, הוא לא קשור אליהם. ומיד ממשיך המוח לדמיין, אם אני קשור אליהם, מה זה אומר עליי? מה זה אומר בעתיד? מה יהיה? ובהרבה מאוד מקרים, כאשר האדם דואג יותר מדי בצורה מופרזת, קרוב לוודאי שהוא לא מבצע הערכה נכונה של סיכונים בחיים שלו. אף אחד לא יכול להימלט מסיכונים בחיים, אי אפשר להבטיח שאין סיכונים בחיים, אבל כן אפשר לומר, חזקת האנשים לחיים גם בזמן מגפה. הרוב חיים, לפי דרכי הטבע. ובטח לפי הסטטיסטיקה הידועה בינתיים, ודאי שישנה קבוצת גיל, שאצלה זה חמור יותר, אבל גם בקבוצת הגיל הזו, שאצלה הסכנה היא גדולה יותר, עדיין הסיכוי להחלים הוא גבוה בבין 80-90% מאשר הסיכוי, רחמנא ליצלן, הפוך. אנשים בהרבה מאוד מקרים מפריזים בעקביות בהערכת הסיכונים שלהם. פעם אחר פעם יש להם חשש שמה הפעם הם יקלו לתאונת דרכים. הם פחדו אתמול, הם דאגו שלשום, גם לפני כן, גם לפני חודש, עוד פעם ועוד פעם, הם כל הזמן דואגים. כל פעם מתברר שהדאגה הייתה דאגת שווא. אבל מי אמר שמחר זה לא יהיה אמיתי? כל פעם הם אומרים לעצמם, אולי פה הוא נדבק בנגיף הקורונה, אולי כאן הוא נדבק בנגיף הקורונה. פעם אחר פעם הוא אומר לעצמו, מי יודע, אולי הפעם. וכל פעם הוא כביכול צודק, מי יודע, אולי הפעם. אבל זוהי חשיבה מוטעת. מכיוון שחשיבה לא נמדדת כל פעם מחדש, אולי עכשיו תהיה רעידת אדמה, אולי עכשיו תהיה רעידת אדמה, אולי כעת תהיה רעידת אדמה. הרי האולי הוא לא ייפסק. אפשר שנים רבות להמשיך לחשוב במושגים של אולי, אולי, אולי. אי אפשר. מערכת חשיבה בריאה היא לא מערכת חשיבה שמטילה ספק באופן קבוע, פעם אחר פעם, באותם דברים שהם לא ראויים להטיל בהם ספק יותר מדי. לא ראוי להטיל ספק פעם אחר פעם, אולי עכשיו תהיה רעידת אדמה, אולי עכשיו תהיה רעידת אדמה. זוהי הפרזה בהערכת הסיכון לעומת הסיכוי שהחיים ימשיכו כרגיל. זוהי מערכת חשיבה מוטעת, מכיוון שבאופן טבעי יכול האדם להתעלם מהעבר שלו, למרות שבעבר שלו, אתמול, שלשום ולפני כן, לא הייתה רעידת אדמה. אתמול ושלשום ולפני כן הוא לא נדבק בנגיף הקורונה. אתמול ושלשום ולפני כן, רובם של האנשים שנדבקו מנגיף הקורונה, הם יצאו מזה חיים, בריאים. ובכך האדם מתעלם מהעבר כשהוא מפריז, הוא מגזים בערכת הסיכון. אנחנו לא אומרים שאין סיכוי, רק אומרים שיש להתייחס אל הסיכון והסיכוי להמשיך לחיות בצורה מאוזנת, בצורה שהיא אמיתית. אם באמת 90% מהנדבקים רחמנא ליצלן, אכן היו נפטרים ו10% רק ממשיכים לחיות, אז אכן היה מקום להתחיל לחשוב אולי כדאי לדאוג 90% מהזמן ו10% מהזמן, לא לדאוג. אולי. גם אז זה לא אומר שזו הייתה מערכת חשיבה וגישה, הרגשה שכדאי להתנהל על בסיסה. אבל בכל אופן, היינו יכולים יותר להבין שיש כאן איזשהו היגיון, כיוון שהרגשות מותאמים לסטטיסטיקה. אבל כאשר זה קורה, הרבה יותר מאשר הפוך. האחוזים הם הרבה יותר נמוכים כאשר מסתכלים על כלל האוכלוסייה. ובכל אופן, בני אדם מתעלמים מהסטטיסטיקה, והם חיים על בסיס דאגה עתידית. הרי מעולם לא קרה סטטיסטיקה חמורה כל כך. מתעלמים מהעובדה, והדבר לא מונע את האדם לדאוג דאגות מופרזות. הוא מתייחס בהערכה לא ראויה, לא נכונה ולא מדויקת למציאות. הוא מרגיש רגשות שהם לא אמורים להיות כל כך ערים, כל כך חזקים. הוא מרגיש בעוצמה רבה מדי את הדאגה. למרות שאין סיבה לעודף דאגה, ודאי שישנה סיבה לדאגה כדי שישמור האדם על עצמו, כדי שישמור על התקנון, על התקנות, על הבריאות שלו, על הבריאות של הסובבים אותו. אבל האדם הדואג, לדוגמה, אתמול הוא דאג על תאונת דרכים. גם שלשום הוא דאג. היום הוא עוד יותר דואג. הרי אם זה לא קרה אתמול, אם זה לא קרה שלשום, בוודאי שזה יקרה מחר. כך האנשים הדואגים מהקורונה, מהמגפה. אם זה לא קרה אתמול, אם זה לא קרה שלשום, אז כל יום שעובר עוד יותר דאגה, מכיוון שזה מגדיל את הסיכוי שהאדם הזה ידבק. מדוע? מכיוון שישנה הנחת יסוד בנפש של האדם שוודאי שהוא ידבק בו, ייפגע, והשאלה היא מתי? אם זה לא קרה אתמול? אם זה לא קרה שלשום? ודאי שזה יקרה היום. אם לא, אז מחר. כל יום שעובר מבלי שקרה משהו רק מגביר את הסיכוי להתרחשותו של אותו דבר היום. הרי זה בדיוק הפוך. אם כל יום שעובר האדם לא נדבק, אם כל יום שעובר האדם אולי כן נדבק, אבל נגיף הקורונה לא השפיע עליו, בכל אופן לא בצורה חמורה. אז מה זה אומר? זה מגדיל את הסיכוי שהוא כן מצליח לשמור על עצמו, שכן יש לו גוף בריא, שכן הוא יוכל להתנהל בצורה בריאה ונכונה. ודאי שלא יהיה האדם זחוח בדעתו, ויאמר, אם אני כל כך חזק, אם אני כל כך יעיל וחסין, אני מרשה לעצמי ללכת ולהסתובב ברחובות העיר כפי שאני רוצה. לא, זה ודאי שלא. כל הזמן יקפיד האדם לשמור על התקנון, לא להיות פוגע ולא נפגע. אבל בכל אופן, הנפש של האדם צריכה להיות באיזון עם המציאות, עם הסטטיסטיקה האמיתית. לא ביקשנו אשליות, לא ביקשנו דמיונות, ביקשנו בינתיים אך ורק את האמת. אבל כאשר מתייחסים לסטטיסטיקה המזערית, שיכולה ודאי להיות השאלה היא רק מתי זה יקרה, האדם מפריז בהערכת המצב, מעצים את הבעלה ואת הפחד. יותר מכך, יכול להיות שאדם אכן, כן, אדם קרוב אליו, נדבק בנגיף. ולא קרה לו בסוף שום דבר, הוא אכן עברי. הוא אומר לעצמו, אם זה קרה פעם אחת, זה ודאי יקרה פעם שנייה. אבל זוהי טעות, זוהי רק הרגשה. זה שזה קרה פעם אחת, זה לא מגדיל את הסיכוי לפעם שנייה. ועד רבה, אדם שהייתה לו תאונת דרכים אחת, האם זה מגדיל את הסיכוי שתהיה לו פעם שנייה? התשובה היא, דווקא לא. פעם אחת הייתה כזה אירוע מזעזע, שהאירוע הזה מהווה מחסום בנפש, בדרך כלל, מפני נסיעה לא זהירה. האדם לא רוצה שוב להגיע לאותו מקום בו, הוא שילם מחיר חמור כל כך על חוסר הזהירות שלו. כך, בנוגע לתאונת דרכים רחמנא ליצלן, עד רבה, מי שאחד מהקרובים שלו, רחמנא ליצלן, נדבק בנגיף, או רק היה בבידוד, הוא, אותו אדם, דווקא ידע יותר ויותר להיות יותר שומר על עצמו, יותר זהיר, אבל אין צורך לקשר בין התנהגות זהירה להרגשת דאגה. אפשר להיות זהיר ולהיות רגוע. אפשר להיות זהיר ולהרגיש רגיל. לא חייב האדם להיות זהיר וגם להיות דואג. יכול האדם להיות זהיר ולהיות שלב. עד רבה, ככל שהאדם יהיה שלב יותר, הוא יוכל להיות חכם יותר בדרכי הזהירות שלו. לא אימפולסיבי, לא דואג וגורם דאגה לכולם, שהרי האדם הדואג וגורם דאגה לכולם, הוא פוגע בבני האדם. כמו שאומר שלמה המלך בספר משלי פרק חי, י"ח, רוח איש יחלקל מחלהו. רוח האדם תהיה כליל המחלה של האדם, רוח איש יחלקל מחלהו. אומר רשי, רוח איש, אותו אדם שהוא גיבור ולא נותן דאגה בליבו, הוא מקבל עליו בשמחה ובחיבה, יחלקל מחלהו. הכוח שלו לא שר מעליו, הוא לא מאבד את כוחו. והגאון מבילנה בביורו למשלי כותב שהשמחה שבאה ידי הרוח של האדם, רוח איש הוא בשמחה יחלקל, יקליל המחלה של האדם, ובכך יוכל עוד יותר לנצח את המחלה של האדם. וכך כתב בשערי תשובה שער רביעי, רוח איש יחלקל מחלהו ורוח נחיה מי יסענה, כאשר יהיה חולה הגוף, הנפש תוכל לעזור ולסייע. אבל זה כשהנפש לא תהיה נחאה, שבורה, מהיגון, מהדאגה. עד רבה, יש כוח בנפש, בתקווה, בעידוד. ואכן כך מופיע בתלמוד ירושלמי, מסכת שבת, פרק י' הלכה ג'. כתוב בספר דברים, והסיר השם ממך כל חולי, זה הרעיון. כלומר, הדאגה. הדאגה היא החולי. ברכה שישנה היא, והסיר השם ממך כל חולי, כל דאגה. וכך כתב הגאון רבי עקיבא איגר, באיגרת בזמן שפרצה מגפת החולרה בשנת תקוף צדיק א', תוך כדי כל העזרות שלו כתב, לא לדאוג ולהרחיק כל מיני עצבות. כך כתב בספר סגולת ישראל, כל זמן המגפה תתרחק מאוד מכל מיני כעס, דאגה, עצבות, אדרבה, תהיה שמח. הבן איש חי כתב, כמה צריך להתרחק מהבעלה. הגמרא מסכת בבא קמא בדף סמך אומרת, דבר בעיר, כנס רגליך. אומר הבן איש חי, בזמן החולרה, אפילו אם נתחזק החולי בעיר, טוב שיברח. לא יועיל רק להיסגר בביתו, אלא לברוח. למה? כי אם הוא ייסגר בביתו, גם אם והיה והמגפה לא תגיע אליו, בגלל הדאגה מזה עצמו, הוא יהיה חולה. הדברים האלה אמורים ביחס לאותו אדם שמתנהג בעודף דאגה. עודף הדאגה, בגלל חוסר הכרת המציאות, בגלל חוסר הבנה, כמה הסטטיסטיקה היא נמוכה, בזה עצמו הוא גורם עוד נזק ועוד בעלם. אמנם, זה מובן שהאדם לא תמיד פועל בצורה מודעת ויזומה בצורה הזו. בהרבה מאוד מקרים עצם זה שפותח האדם את החדשות פעם אחר פעם, פעם אחר פעם. מה חדש? מה התחדש? מי אמר משהו חדש? מה קרה בקצה הזה של העולם? מה קרה בקצה האחר של העולם? האדם מתעסק מעבר לחוסר הערך הרוחני בהתעסקות יתר במה שקורה בעולם. כי תפקיד היהודי הוא לא רק לדעת מה קורה בעולם, אלא בעיקר איזו אחריות הוא לוקח על מה שקורה בעולם. כמו שהרמב"ם אומר, שחייב אדם לומר שמה שקורה בעולם, זה הכל יכול להיות תלוי אך ורק בו עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו ואת העולם כולו, ועשה מעשה שלילי, הכריע את עצמו ואת העולם כולו, לקו חובה, קו זכות, קו חובה, תלוי באדם, וזו האמת. אמנם לא ניכרת התוצאה במיידי, אבל זוהי האמת, וכך צריך להתייחס האדם לכל מעשה חיובי שעושה, ולברוח מהעבירה. יונה, יונה הנביא, כאשר הוא היה לאונייה, הוא אמר סעוני והטילוני אל הים. למה? כי בשלי הסער הזה, אני לוקח אחריות. רק בגלל שהוא לקח אחריות, לא רק שהוא הציל את יושבי הספינה, הוא גם הציל את עצמו. האדם שלוקח אחריות על מה שבידיים שלו לעשות, יאמר האדם, איך אני יכול להציל עולם ומלואו? מיליארדי בני אדם, זה לא בידיים שלי, אבל כן בידיים שלך לקחת אחריות לפי הידוע לך, לפי המושגים הידועים לך, לפי אורחות החיים שלך, איכן אפשר להשתפר? איכן אפשר להשתנות? איפה אפשר להשתדרג? וכאשר האדם לוקח אחריות, הוא משפיע על כל העולם. אבל אם זה לא מדבר אליך השפעה כלל עולמית, אז תדע לך. כאשר אתה לוקח אחריות על כל העולם, אתה מציל את עצמך. כי כאשר יונה אמר, סעוני והטילוני אל הים, בשלי הסער הזה, לפחות יונה ודאי שהציל את עצמו. הלוקח אחריות, הוא זוכה לישועה, להגנה לפחות כלפי עצמו. וצריך אדם לומר, בשבילי נברא העולם, אם קורה משהו בעולם, מה עליי לעשות? מה עליי לשפר? מה אני יכול לעשות כדי שהעולם ייראה קצת יותר טוב? אמרו בעלי המוסר, אם מסתכלים על חדשות, רק את הכותרות. כי רק הכותרות זו אולי המציאות. אבל כל התוכן שכתוב, זו כבר פרשנות של כתב זה, של פלוני, של אלמוני, אבל זו היא רק פרשנות שלו. הפרשנות שלנו היא, יש כאן אך ורק מעשה ידי השם, אין כאן איזה בן אדם שאכל מרק הטלף, ובגלל זה הגיע מגפה לעולם כולו. וכמו שאומרת הגמרא מסכת מכות בדף י' ז', שרבה אמר, או שיוולד לאם ילד כמו רשבי, או עדיף שלא ייוולד בכלל. אמר הבבא סאלי, מדוע? מדוע ילד או כמו רשבי או שלא ייוולד בכלל? התשובה היא ילד שיודע להסתכל כמו רשבי. לאו דווקא שהוא בקי בכל תורת הנסתר כמו רשבי, אבל שהוא לא מסתכל על העולם בצורה שטחית, ואומר, פלוני אכל את הלף, אלמוני טס לארץ אחרת, לאחר מכן זה עבר עם מקום למקום, כעת ישנה מגפה. זוהי הסתכלות של אדם שהוא לא כרשבים. רשבי מסתכל ברובד אחר על החיים. אין אדם שאכל את הלב ולכן הגיע הקורונה. יש החלטה של הקדוש ברוך הוא. ויש שינוי שהקדוש ברוך הוא מצפה שיהיה בעולם. ואת זה צריך האדם להחליט שהוא פועל ועושה מה שבידיים שלו לעשות. הוא מתרכז אך ורק בזה. זה שזה הגיע הידי מרק התלף, או בצורה זו, או בצורה אחרת, או כל הסבר, לא משנה מה יהיה ההסבר, זה לעולם לא יהיה ההסבר. זה תיאור של חצי מציאות. זו לא כל המציאות. חזות הכל זה החלטה של הקדוש ברוך הוא. זו משמעות דברי הגמרא אומר רבא בסאלי, מה שכתוב בגמרא מסכת מכות בדף י"ז. אמר רבא, או שיוולד בן כמו רשב"י הוא עדיף, שלא ייוולד כזה בן. כי בעולם הזה, מי שיסתכל על העולם כפי שהוא, חזות הכל, פלוני אמר מילה לאלמוני, פלוני נעשה חולה ולכן העביר מחלה למישהו אחר, זו הסיבה, אם כך הוא רואה את המציאות, הוא יאבד בעולם הזה. הוא יהיה בכאוס, הוא יהיה בבלבול, בתור ובוא, זה לא העולם. העולם הוא החלטות של בורא עולם, שבאות לידי ביטוי בהסתר, בהסתרה. וצריך האדם לחפש איך מסתתר הקדוש ברוך הוא והנהגתו בתוך העולם, ואיך להשפיע על העולם בעזרת התורה והמצוות, כפי שמביא הרמב"ן בסוף פרשת בו, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שיאמין שכל מה שקורה איתו, הדברים והמקרים, הכל, זה אך ורק תלוי או בזכויות או בחובות. אם כן, זוהי זווית ראייה, בריאה ונכונה. בואו ונחזור אל זווית הראייה של האדם הדואג, אותו אדם שמעניק משקל עצום כל כך לדאגה שאמורה לקבל משקל, אבל לא בצורה כל כך גדולה. וכפי שהזכרנו, ככל שהאדם ישלב יותר, רגוע יותר, יש לו סיכוי יותר, קודם כל להיות בריא, כי רוח איש יכלכל מחלהו ורוח נכה מי יישאנה, לעשות בחירות נכונות והתנהלות נכונה כדי לדעת איך להתקרב או לא להתקרב לבני האדם. הכל לפי התקנון, התקנות של ונשמרתם לנפשותיכם. יש בני אדם שבטעות מאמינים שאם והיה והם דואגים, לדאגה יש כוח מגן, יש כוח מונע. הם אומרים לעצמם, אני דואג, אני מפחד. אבל האמת, כל הפעמים שדאגתי, כל הפעמים שפחדתי, בסוף לא ניזוקתי. אולי בגלל שדאגתי, אולי בגלל שפחדתי, באופן אולי לא מודע, אולי כן מודע. מניח האדם שדברים רעים לא קרו לו, בגלל שהוא דאג. במקרה כזה מרגיש האדם שהוא כמו שומר על עצמו בעזרת הדאגה שלו. הוא שומר על עצמו ועל בני המשפחה שלו בעזרת הדאגה. הוא עומד על המשמר שעות רבות, אולי 24 שעות ביממה, כדי להרחיק את הסכנה, כדי להרחיק את המגפה. איך? בעזרת כוח הדאגה. הוא בטעות מאמין באשליה שהדאגה היא תשמור עליו. הדאגה לא תשמור עליו. הדאגה תפגע בו, בבריאות שלו, ואחרי שהמגפה תיגמר בעזרת השם, ההשפעות של הדאגה עדיין יהיו ואולי חמורות יותר מאשר המגפה. וכאשר האדם בטעות מאמין, כשלאדם ישנה הנחת יסוד מוטעת, בטעות, שכאשר הוא דואג הוא שומר על עצמו שהוא לא יהיה חולה, שהקרובים אליו לא יהיו חולים, הבעיה היא שבכך הוא רק מגביר את הדאגה יותר ויותר, עד שהדאגה הופכת להיות חמורה יותר מאשר הסכנה שממנה הוא דואג. המגפה היא בפועל פוגעת באחוז נמוך כל כך של האנשים. וגם כאשר היא פוגעת, היא פוגעת רחמנה לצלן, אבל הסבירות לנזק לפי הידוע לנו בינתיים היא סבירות נמוכה כל כך. אם כך הם פני הדברים, מתברר שהאדם הזה סובל מהדאגה יותר מאשר מהמגפה. הדאגה היא יכולה להיות המגפה הגדולה יותר מאשר המגפה. הדאגה היא כבר מהווה בעיה גדולה יותר מאשר מה שמביא את האדם לדאגה, המגפה. עוד נקודה שכדאי לדעת, גם אם והיה והדאגות של האדם מתממשות, חובה על האדם לבדוק האם התוצאה היא כל כך קטסטרופלית כמו שחושש האדם. שהרי רוב האנשים שדואגים יותר מדי הם אנשים שצופים שהתוצאות יהיו קטסטרופליות במידה בלתי סבירה. האדם מפחד שמא יפטרו אותו, ולאחר מכן אכן התחזית התממשה ופיטרו אותו. כמה אנשים נשארו רק מפוטרים, וגם מי שנשאר מפוטר, מי יצא לרחוב, וגם מי שבגלל שפיטרו אותו עבר דירה לדירה קטנה יותר וחי ביותר צמצום. כמה נזק זה גרם לחיים שלו. לרוב האנשים, אחרי שפיטרו אותם, הם מצאו עבודה, ומי שלא מצא עבודה מתאימה בדיוק, אז הוא מצא עבודה אחרת, אולי אפילו עובד פחות שעות, אולי עובד אותן שעות, אבל הוא חי יותר בצמצום. אולי זה גם טוב מאוד לחינוך הילדים, יותר קרוב למערכת חיים אמיתית שמתאימה למה שמסוגל האדם לחיות. וגם אם והיה והוא לא הגיע לרמה הקודמת והיה אפילו צריך לעבור דירה, זה לא קל, זה קשה, אבל כעבור שנה, שנתיים, הנפש מסתגלת, הנפש מתרגלת. כוח ההרגל של האדם, כוח ההסתגלות של האדם הוא חזק יותר ממה שהפחד של האדם חושב. הפחד של האדם אומר לעצמו, מה יהיה? מה יהיה כאשר יפטרו אותי? מה יהיה כאשר תהיה המגפה? מה יהיה כאשר הוא יהיה חולה? מי יודע? הוא יתמודד? הוא לא יתמודד? אבל כאשר מגיע המצב, באופן הפתאומי בהתחלתי, האדם נבהל, הוא מאבד את העשתונות, מה הולך להיות? אבל ככל שהזמן עובר, הוא מתרגל יותר, והוא מגלה שהוא יותר מהבעיה. הוא מגלה שהוא יותר מהמחלה. הוא מגלה שיש חיים למרות הכאב, למרות הקושי, למרות הבידוד, למרות המועקה, למרות הכאב, יש. אפשר להמשיך. אפשר להמשיך את הקשר, אפשר להמשיך את דבר, אפשר להמשיך ללמוד, אפשר להמשיך לעשות, אפשר עוד ועוד. הבעיה הייתה נראית קטסטרופלית הרבה יותר בדמיון של האדם מאשר במציאות. הרבה יותר קטסטרופלית בדאגה מאשר באמת. כי האדם הוא חזק יותר ממה שנדמה לו. האדם פשוט רואה את עצמו כחלש כל כך. האדם אומר לעצמו, אני? אם אני לא אוכל יום שלם, אני בטוח לא אסתדר. אין סיכוי, אני לא אוכל להסתדר. אחרי שיום שלם הוא לא אוכל, פתאום מתברר לו שנכון, היו רגעים קשים במהלך היום שבו הוא לא אכל, אבל זה לא היה כל כך גרוע. הוא הסתדר, הוא לא האמין שיכול להסתדר. כי האדם לא מודע ליכולות שלו, לכוחות שלו. כאשר האדם דואג בהרבה מאוד מקרים, הוא שופט את העתיד, את האירוע, את הקטסטרופה, בראי חוסר האונים שלו. בראי חוסר היכולות שלו. הוא אומר לעצמו, לי אין לי סיכוי להתמודד. איך אתה יודע? אני מכיר את עצמי. אתה לא מכיר את עצמך. אתה מכיר את מי שהיית אתמול. אתה לא מכיר את מי שתהיה מחר. אתה לא מכיר את מי שאתה יכול להיות. אתה עדיין לא פגשת אותו. עדיין לא הגעת לאותו אירוע. האירועים הם מפחידים הרבה פחות ממה שזה נדמה לאדם. ברגע הראשוני, בזמן שמיעת הבשורה, האדם נכנס לבידוד. האדם נושא את הנגיף. הוא בבעלה, הוא בפחד. אבל כעבור כמה שעות, בטח כעבור כמה ימים, מתברר לאדם שדווקא זה בסדר. אולי אפילו היו כמה יתרונות מהמצב הזה. אולי לכתחילה הוא לא היה מעדיף את זה, אבל הוא הסתדר, הוא התמודד. יש לו כעת קורות חיים. קורות חיים, הוא הסתדר למרות הבידוד. פיתרו אותו מעבודה פעם פעמיים והוא הסתדר בכל אופן. האדם הזה מגלה שהוא חזק יותר ממה שהוא חשב. הוא קיבל מתנה, זווית ראייה חדשה על החיים, על המציאות. אז יכול האדם לדרג את הסבירות להתרחשותו של התסריט הגרוע ביותר שנראה לו שיהיה. מה הסיכוי מ-0% עד 100% שמישהו מהמשפחה שלו יהיה בבידוד, שהוא יהיה בבידוד, שלמישהו מהמשפחה יהיה את הקורונה, שלא יהיה את הקורונה, שיקח דף ועט וירשום לעצמו, כן, הגיע ההתרחשות הגרועה ביותר, הסיכוי שזה יקרה זה מ-0 עד 100%, 2%, 10%. כעת, אם זה היה קורה, מה הוא היה עושה? אבל כעת שזה לא מגיע בהפתעה, האדם כביכול יוזם את זה או מודע לזה, אז תתחיל לייצר תחזית עתידית. מה היית עושה? איך היית מעביר את הזמן? מה היית עושה באותו זמן? תתחיל לייצר לעצמך מערכת חיים חלופית לאותו מצב שאתה כל כך מפחד ממנו. גם אם והיה והסבירות היא נמוכה, אבל האדם חושב על זה יותר מדי, כאשר הוא יתחיל לדעת שלא רק הערכת הסיכון היא נמוכה, אלא גם אם והיה והסיכון יגיע, אבל הערכת חוסר האונים היא נמוכה, מכיוון שיוכל האדם לפעול, לתפקד, לעשות, לדבר, לתקשר, לחיות בצורה זו או אחרת, גם אם לא בצורה המקסימלית כמו שהוא היה רוצה, אבל כן, יש משהו חלופי שניתן לעשות, אפשרי לעשות, אם והיה. והאדם יגיע לנקודת הסיכון הגבוהה. עצם זה שאדם מסתכל לחרדה בעיניים, נכנס לחדר החשוך ומדליק שם את האור. חווה את החרדה ומדבר עליה ומתחיל למצוא לה פתרונות. עצם זה כבר עוזר לאדם להיות פחות מבועל ובהדרגתיות לחזור לסטטיסטיקה האמיתית. כפי שהזכרנו, הסטטיסטיקה למוות, רחמנא ליצלן, היא נמוכה כל כך. וזה, במישור הרעיוני, יכול לעזור לאדם להפנים שהוא יצא מחוץ לאיזון, הוא יצא מחוץ למערכת שהיא שפויה והיא רגילה מרוב שהוא מתעסק במגפה, בבהלה. צריך לזכור שאנשי תקשורת, התפקיד שלהם הוא לדבר על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ומי שידבר על משהו אחר לא בטוח שיהיה כל כך מעניין. זה הדבר המעניין, בזה בני האדם מתעסקים, אבל זה לא אומר שמותר לנו להיות כמו עדר. הרי הרבה בני אדם שמתעסקים פעם אחר פעם בזה, חשוב מאוד להקדיש סדר יום, בעיקר שנמצאים שעות רבות בבית, לעשות סדר יום, סדר יום עם הילדים, סדר יום האדם בינו לבין עצמו, לימוד חברותות, האדם עושה שעות עם הילדים, לומד איתם, משחק איתם, לא לאפשר לילדים לקום מתי שרוצים, לישון מתי שרוצים, להתנהל איך שרוצים. אי אפשר כמובן בצורה מוחלטת, ביד קשה, להתנהל 24/7 בצורה קשה ולדאוג לסדר קפדני מדי. אבל כן, אווירת סדר צריכה להיות, אווירת המשך תפקוד, להגדיר לעצמנו שאנחנו רק פעם, פעמיים, שלוש ביום שומעים חדשות, מה שנראה הגיוני, וזהו, לא נגררים. כי אם לא, נגרר עוד פעם, רק דקה אחת, רק שנייה אחת, רק 10 שניות, רק עוד רעיון. ובכך האדם יגלה שבסוף היום שעות, על גבי שעות הוא איבד. כי לעולם השנייה לא נמשכת שנייה, והדקה לא נמשכת דקה. וגם אם זה נמשך דקה, לוקח עוד 2-3 דקות לחזור לשגרה, אם לא 5 דקות. ובכך האדם מאבד את הקשר שיכול להיות, לפחות בשלב הזה של החיים, מנוצל לטובת הילדים שלו, לטובת השלום בית שלו. ולכן חשוב מאוד שיעשה האדם מסגרת. מסגרת של יום. מסגרת של יום שבה הוא מתנהל. מסגרת של יום שבה רוב היום הוא לא מתעסק במגפה. כי רוב היום הוא לא אמור להתעסק במגפה, כפי שהוכחנו. לא יכול האדם לומר, אבל אני מרגיש אחרת, לכן אני מתעסק כל היום במגפה. אם האדם יעשה מה שהוא מרגיש, הוא לעולם לא יצא מהדאגה. האדם צריך ללכת נגד הרגשה שלו. צריך האדם, כן, לייצר לעצמו מערכת של, בבוקר הוא עושה פעילות א', ב', ג', עם עצמו, עם הילדים, עם העבודה, בלימוד, בצהריים גם כן, בערב גם כן, לנסות להיות לפי מערכת שעות מסוימת, גם אם והיה, וזה לא 100% הצלחה, אבל 60-70% הצלחה, זה כבר דבר גדול, מכיוון שישנה מערכת חיים שאדם מתנהל לפיה, ולא לפי החדשות האחרונות. כמה כעת חולים יש, כמה כעת נדבקים ישנם, באיזה רחובות הוא הלך, מה הוא עשה לאחרונה, מי אמר, מה אמר, איך אמר. כדאי לדעת מה שצריך לדעת, תקבע אדם מראש, כמה הוא צריך לשמוע חדשות, כמה הוא צריך לדעת, כמה הוא צריך להיות מעודכן, וזהו, לזכור שהעדכונים והחדשות לא נועדו להיות מילוי הזמן שלנו, אלא הם בעל כוחנו. אין ברירה, אז נשמע אותם. אבל הם הבדיעבד של החיים. הלכתחילה של החיים זה העבודה, זה התחביבים, זה התפילה, זה הלימוד, זה המשפחה. בהם כדאי, נכון, רצוי ליזום להשקיע. על בסיס הדברים המלכתחילה שגורמים לאדם סיפוק ותחושה של גאווה, תחושה שהאדם ניצל את זמנו, ובכך גם מראה דוגמה אישית טובה לילדים שלו. בכך הוא, היא, ההורים, יוכלו לנצל את התקופה הזו יחסית לטובה. אבל זה תלוי בהם, לא להישאב יותר מדי, כי כשהם נשאבים, גם הילדים נשאבים, והם בודקים, והם חוקרים, וכולם עסוקים, סביב המגפה, סביב הקורונה, והקורונה, עוד לפני שהיא הגיעה אל הבית, האנשים רצים אליה, לפחות בדעתם, במחשבתם, בהרגשתם. זה לא בריא ולא נכון. אם ואולי, והנגיף יגיע, רחמנא ליצלן, אז נראה מה עושים. אבל בינתיים, בטוח שישנה שגרת חיים ראויה ונכונה, גם אם בתוך הבית, שיעילה יותר מאשר ההתעסקות בדאגה, אלא בצמיחה, ביוזמה וביצירה. היו ברוכים.
כי הילד תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.